ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו בתחילת הודע לד שעמדנו, רמח"ל עומד פה על השאלה הכי מהותית, איך ייתכן שהניגוד בין השלמות האלוקית על החומר הכל כך מנגד וחשוך, שהוא מכריח את העולם להתמודד מולו ולהיות שקוע בו, ואיך ייתכן שהניגוד הזה בסוף יתיישב. הרי יש כאן באמת סתירה שאין לה פתרון לכאורה. אז הוא גילה לנו את הסוד שהעיסוק הגופני לא רק שהוא מרחיק אותנו, אלא שהוא זה שמתקן את העולם להיות מיוחד, מקודש לתכליתו. אנחנו, הרמח"ל כן מלמד אותנו את היסוד הגדול, שהוא מייחס אותו רק לבעלי הסוד ולא לבעלי הפשט, שלא להתייחס אל החומר כדבר שאי אפשר בעיתו, אלא להתייחס אליו כשליחות מקסימלית. כלומר, ברגע שאני הולך לאכול, אני כעת שליח אלוקי באותה מידה כמו ללכת לבית המדרש. כמובן שזה לא באותה פרופורציה, כי זה חייב להיות תומך ולא עיקר. אבל בתור תומך הוא לא רק מילוי מחל דלק, אלא כעת ההתייחסות שלי אל החומר היא שליחות אלוקית, איך להפוך את החומר לאור, איך להעמיד אותו כדבר מועיל, חלק בלתי נפרד מתיקון העולם הנצחי, באיזון והמיקום הפרופורציונלי המדויק.
גם הקורבנות זה דבר תומך, קורבנות לכאורה זה עבודה ממש.
אבל מה סוד הקורבן? סוד הקורבן הוא שלכל דבר בעולם יש שורש, והשורש של הבהמה הוא שייך לעולם הבריאה, שצריך לתמוך ברעיון של האצילות בעולם. העולם, הרעיון האצילי של העולם, זה עצם שלמותו יתברך שצריכה לחול, להתייחס אל הנבראים. וצריכים לייחס, צריכים לקחת את כל המציאות החיצונית של העולם. המין האנושי נקרא אדם ובהמה תושיע השם, אדם מייצג את העולם בשלמותו, ויש גם לנו יש את החלק שנקרא, החלק ששייך למעטפת שנקרא בסוד הבהמה והנפש הבהמית, כל הדברים שיש לנו, את הדברים השווים לשאר הנבראים. מצד שני יש לנו את המעלה המיוחדת שאנחנו מסוגלים לקחת את החלק של החיצוניות, את הלבוש הזה, ולהתפיל אותו אל הפנימיות. אז רק אני אשלים את השאלה. סוד הקורבנות זה לקרב את החיצוניות אל הפנימיות, לקחת את סוד הבהמה ולהעמיד אותה פונה לתכליתה. כשבבית המקדש בירושלים לוקחים את סוד הבהמה ומקריבים אותה, פירוש הדבר שהשורש הפנימי הזה גורם שכל העולם הולך ומתקדש, החיצוניות הולכת ומתקרבת לקראת הפנימיות. כן.
למה צריך אז להאיר את החומר? כאילו, מה
כי אתה בעצם רוצה לשאול בשביל מה נברא החומר בכלל?
לא, זה אני מבין. בתור אמצעי אני יכול
להגיד. לא אמצעי, אבל אל תשכח שאנחנו, כדי שאנחנו נוכל להיות מקבלי הטוב, חייבים לקבל עולם שיש בו חושך ואור, והזכות שלנו להיות הופכי החושך לאור. אז אתה שואל את השאלה, תמיד תחזור לשורש השורשים, בשביל מה בכלל ניתנה עבודה? אז תמיד לזכור, עבודה חייבת להיות 50/50 חושך ואור. המין האנושי הבוחר והזוכה במעשיו להגיע אל אותה שלמות, חייב להיות מיוצג, מורכב משני הפכים חושך ואור. והוא לוקח כעת את אותו חלק חשוך שבו, שמתפרט, מתפשט לכל העולם כולו, בכל מערכת הכישורים שלו עם כל העולם כולו, וצריך שבסופם של דברים כל הקשר שלו העולמי יהפוך את כל סדרי החושך תפלים אל האור ומוארים מכוח האור הזה. אז זו עבודת הקדושה, שהיא העבודה הכי מקיפה את חיינו, וזה מה שהרמח"ל כאן בפרק הזה בא כל כך לבאר את הסוד הכי עמוק, כמו שאמרנו שבכל מקום שמדבר עליו הוא אומר ואם תעמיק עוד בעניין תראה, ומעומק העניין זה הדבר הכי שורשי בעולם, להבין שהעולם שלנו הוא עולם אמיתי נצחי, והקדוש ברוך הוא רוצה בשלמותו. אין לנו שום מבט חלילה של זלזול או הסתכלות בדיעבד על שום דבר כאן בעולם, חוץ מהדברים שהם שקריים לחלוטין, שאין להם שום סדר בעולם, כמו עבודה זרה לדוגמה, זה שקר המהות אחת גדולה שאין לה שום סדר ואין לה תיקון, אלא פשוט צריכים להזיר את העולם מפני העיוותים. יש דרים לצערנו הרב שלפעמים מה שנקרא ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, שלקראת אחרית הימים מתעוררים גם הקליפות, הקליפות האלו גם מתעוררות. כלומר שזה לא סדרים בריאים, אלא זה סדר הפכי, ארסני, לעצם הסדר שלעולם ועד לא יהיה לעולם כזה סדר. זה נקרא להשחית את העולם משורשו. זה לא קלקול בפרופורציות, אלא זה קלקול פשוט ביסוד. אבל חוץ מהדברים הללו, כל העולם כולו עומד להתקן, עומד להתקדש. אנחנו רואים את העולם בטובו, בשלמותו, אנחנו לא מוצאים בדופי, כי זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא לנצח. אז אנחנו רק לומדים עכשיו את דרכי ההתקדשות. אנחנו רוצים לחיות את החיים שלמים בשמחה עצומה, מתוך שליחות מאוד משמעותית, וכדי שהשליחות שלנו תצליח, והסיפרא אחרא לא יוכל לקחת את החלק, את אותו חלק חיצוני שהוא מייצג, שהוא מסתתר בתוכו, ומנסה כל הזמן להפריע ולהפריד ולקחת את אותה מעטפת שהיא תשתלט על הפנימיות ותהפוך להיות עבד כי אם לא, שפחה כתירש גבירתה, אז כדי שלא ניפול בשליחות הזאת, אז הרמח"ל אומר אנחנו צריכים לקיים שלושה מרכיבים: גבולות, סדרים וכוונה. לחיות בעולם השלם והיפה הזה עם גבולות, לא לעבור את גבולות התורה, עם סדר, כמובן ליצוק תוכן פנימי בעולם הזה יחד את כל סדרי רמ"ח, ולא רק שסה, לא רק שלילת שסה, אלא גם איך אור המצוות יאיר את המציאות. ואנחנו לא יודעים, כמו שיגיד לנו בהמשך, רק הקדוש ברוך הוא יודע ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו כל הימים, איך בדיוק הסדר הזה מאיר את כל המציאות. אנחנו חושבים שהתפילין מאירים רק איזושהי נקודה פרטית לעולם הבא. לא, יש להם סדרים שהם לא אמורים לבוא לידי ביטוי כאן במציאות עכשיו. לא לחפש בספרי המחקרים שיש איזה זוהר על בן אדם שמניח תפילין, אל תאמינו להבלים האלו, תשמעו לי, התפילין הן נצחיות, הן לא אמורות להיראות כאן בעולם הזה. זה סדר שמתאים לאנשים רחוקים, שמי שרוצה למשוך אותם, ימשוך אותם גם עם כישוף, לא אכפת לנו. גם אפשר לשקר אנשים כדי להחזיר אנשים בתשובה. אבל הזוהר של התפילין לא יתגלה בסדרי העולם הזה. הוא אתרה על ראשינו לנצח, זה סדר נשמתי, זה לא סדר שרואים אותו בעיני בשר. אל תאמינו להבלים כאלה.
סדרים אין לנו נפקמינה, אם כן. לנו יש
נפקמינה
רק
בגבולות. למה? להתחזק, לרדוף אותה מצווה? לא, מי אמר שאנחנו צריכים כעת להבין? אנחנו יודעים שאורות תרי"ג גבולות זה לא תעשה, לברוח מהנחש, כי הקדוש ברוך הוא גילה לנו את המקומות שהוא מפתה אותנו לעבור את הגדר ושם ליפול, להיות שפחה כתירש גבירתה. אתה הולך ומזין את החיצוניות במקום להטפיל אותה לפנימיות, אתה משתעבד אל הרע. ויש גם את הסדר, תייצג את הטוב בסדרי רמ"ח מצוות עשה, תרדוף אחריהם, תעצים אותם, אבל זה לא מספיק. זה עדיין סדר ראשוני. הסדר העיקרי הוא בסוף, שהוא בסוף גם יגרום את איכות המצוות שפעלנו. האור של המצווה יכול להיעשות באור מאוד מינימלי, ומי שרוצה שאור המצווה שלו יהיה לשמה, וגם, ואז הוא ירוויח שני דברים, גם המצוות שלו יהיו לשמן, וגם האכילה והשתייה שלו תהיה כולה מקודשת, ולא ייפול בשום סיגים, שום חלק ממנה לא ילך לסיטרא אחרא. ומה שקורה, אני אגיד כאן הערה, מה קורה לנו באכילה ושתייה? למה הגמרא במסכת שבת אומרת שחלילה שאדם מסיים את תפקידו, אז אומרים לו, תול מה שבחרת, שלוקחים את האכילה ושתייה שהוא אכל כל ימי חייו, ומשליחים אותה בפניו. למה? כי הוא בעצם פשע, הוא מעל בתפקידו. הקדוש ברוך הוא שלח אותו 99% מהשליחות שלו בעולם לקחת ולהעצים ולהטפיל את החומר, והוא הלך כל הזמן ועבד את הקליפה. בעצם הוא כל הזמן העצים את החיצוניות בלי שום יחס לפנימיות. זה בעצם פגם מאוד גדול. אבל כמו שהרמח"ל יגיד לנו שבשבת קודש אין דבר כזה, שבת קודש לסטרא אחרא אין שום חלק ונחלה, ולכן בשבת הוא אומר אין צורך במידת הפרישות בשבת, כי לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. אומר רמח"ל, בסעודת מצווה, איפה שעורכים אותה, לעדיה, לכבוד השם, אין הסיטרא אחרא שם בורחת, אין לה שם אחיזה. ולכן, אבל בימות החול, יש לה חלק גדול. היא באה ואומרת, מי אמר שאתה חי בכלל בשביל מטרה? אולי אתה חי בכלל בשביל מטרה אחרת? כמה אחוזים הלב שלך בכלל נותן למטרה האמיתית שבשבילה אתה חי? מדי פעם אני אומר, וואו, זה מאוד יפה, שמעתי רעיון יפה, ואיזה יופי, עם ישראל עם קדוש, אני אומר כמה מילים יושבות, אבל בסך הכל, אני חי לגמרי למטרה אחרת לגמרי. אז בעצם כמה אחוזים מכל מעטפת החיים שלי שייכת למטרה הנצחית? לפי האחוזים האלה, ככה העולם הולך ומתקדש. וכל אדם בפרט הולך ומתקדש. הוא אומר לנו, יש לנו תנאי גדול, שכל יום ויום, או בכל זמן, נשב ונכוון את חיינו. ופה אנחנו נלמד בעזרת השם, אולי כבר דיברנו על זה, שכוונת המעשים לא תלויה לשם ייחוד, ולא תלויה בפתגמים. היא תלויה לאיפה אתה באמת הולך. מי שהולך אל המטרה האמיתית, גם בלי פתגמים מקודש. מי שהולך לא אל המטרה האמיתית, שום דיבור לא יועיל לו. זה נקרא לשמה. זה נקרא לשמה. לשמה זה לאיפה אתה הולך. אל תגיד שאתה יוצא, הרי אני מכוון לעשות, אין מילים. כן, זה לא עובד עם מילים, זה עובד עם תפיסת חיים. לאיפה, האם מבוררת לי מטרת חיי?
המשרד שרים כותב כדי לעורר
את
הזריזות
צריך לעורר
איזשהו
מעשה
בפועל. למה על ידי דיבור אפשר לעורר גם את הכוונה שהיא
כאילו כללית? אין בעיה. דבר ראשון, אתה עושה משוואה שהיא לא בטוחה. מי אמר לך שמזריזות
כמצווה? רגע,
מה שעובד אצלך תעבוד. אם אתה הולך על דרך טובה, אל תעזוב אם זה מועיל, זה מועיל. אני אסביר לך עוד מעט למה זה עובד אצלך. כנראה שאתה מכוון ומי שנוסע כל הזמן כנראה לירושלים, הוא כל הזמן רוצה גם לוודא בבייס שהוא בדרך הנכונה. זה בסדר, אתה אומר, רגע, אני בדרך הנכונה. בסדר, אין בעיה. אבל אתה נוסע לירושלים. מי שנוסע לירושלים, אז גם דיבורים לא יזיקו לו, אולי יכוונו אותו עוד יותר. אבל מי שנוסע לכיוון שונה, לא יעזור לו שום דיבורים. לא תסכים איתי. אז בכל אופן, אנחנו רוצים להשתייך, לא הייתי מביא ראייה ממסילת ישרים בזריזות, כי שם מדובר בחוק אלוקי בלבד, הרמח"ל אומר את זה כחוק, זה טעות לחשוב שבכל תחום בחיים החיצוניות מעוררת הפנימיות. הוא אומר את זה רק בסוד המצוות, כי ברגע שיש למצוות, המצוות נקשרו בנו באופן כזה, שברגע שהאדם פועל אותם פיזית, זה מעורר את האהבה הנשמתית שקשורה באור המצווה. אבל זה סגולה אלוקית, זה לא דבר חוק, מי שישתמש בזה בפסיכולוגיה, תגיד לו, תעשה ככה ותקבל חשק, זה לא יעבוד, רבותיי. אין דבר כזה. חשק לא עובד, אין קשר בין חיצוניות לפנימיות בכל התחומים. זה רק בתחום האלוקי הזה של עשיית המצוות.
אז מה? המעשים נמשכים לבבות?
זה מילה של החינוך. את תסתכל שם, גם שם הוא מדבר על מצוות. הוא לא מדבר על סתם מעשים פשוטים. אז בכל אופן, לעניין שלנו. אז הדבר הכי משמעותי כאן בעניין שלנו זה החלק השלישי שנקרא הכוונה. הכוונה זה נקרא הכיוון. האם אתה מכוון או לא מכוון? כן, אז בואו נקרא עוד פעם, ובעזרת השם נספיק כמה שנספיק. וזה, כי הבורא יתברך שמו שם גבולות וסדרים לאדם, בתשמי שישתמש בו מהעולם ובריאותיו ובכוונה שיתכוון בהם. הרמח"ל מגדיר לנו כאן את גדר מצוות עשה ולא תעשה כגבולות וסדרים בשימוש העולם, כאילו באו ואמרו לנו, לשם הנברנו. שואלים יהודי, לשם הנברת? הוא אומר תשובה מצחיקה, כדי להשתמש מן העולם. תגיד לי, אתה נורמלי? מה זה כדי להשתמש מן העולם? וגם כל הנבראים משתמשים מן העולם. אמר, לא, אתה לא הבנת אותי. נבראתי להשתמש מן העולם כדי שהשימוש הזה יעלה, ירומם את העולם אל הנצחיות שלו. אבל תגיד, אז מה ההבדל בינך לבין ערבי? עכשיו שאלת שאלה טובה. שנינו נבראנו לאותה פעולה, אבל אני נבראתי עם כלים שאני מסוגל להפוך את ארץ ישראל לנצחיות, והוא אין לו את הכלי הזה. מה הכלי שלך? גבולות, סדרים וכוונה. אני נבראתי להשתמש מן העולם, אבל יחד עם שלושה סעיפים. ומה שהוא אומר. אשר בהשתמש בהם האדם, באותם הגבולות ובאותם הסדרים ובאותה הכוונה שציווה הבורא יתברך שמו, יהיה אותו הפועל הגופני והחומרי עצמו, עצם האכילה והשתייה, פועל שלמות, ובו יתעצם באדם מציאות שלמות ומעלה רבה, יתעלה בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו. הפעולה עצמה תרומם את האדם, שהרי אם הוא פעל אותה באופן נכון, הרי שהאכילה הזאת הפכה להיות אכילת מזבח, כמו שאומר המסילת ישרים בפרק ו' בעניין הקדושה, שזה ממש כמו כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים עד כדי כך. ואולם כדי, עכשיו בא להסביר לנו מהם התנאים, ואולם השקיפה החוכמה העליונה על כל כללי החסרונות המודבעים בעניינו של האדם. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם השקיף על כל צדדי אחיזת הרע במציאות החומרית, ועל כל ענייני המעלה והיקר האמיתי המצטרכים לו להיות ראוי לי שיהיה מדבק בו יתברך שמו ונהנה וטובו. וכנגד כל זה סדרה לו סדרים והגבילה לו גבולות, אשר בשומרו אותם יתעצם בו כל מה שצריך מן המעלה האמיתית שזכרנו, וישולל מעניינו כל מה שהוא הרחקה מן הדבקות העליון. אז שימו לב, כאן אנחנו מבינים את רוממות המצוות. המצוות, שימו לב, יש, אני אגיד כאן הערה, יש שלוש כתות בעם ישראל להסביר את עניין המצוות. כת אחת אומרת, המצוות שייכות לעולם הזה. עצות טובות לאנושות, איך לחיות טוב בעולם הזה. רחמנא ליצלן, מאי דעתה. הרמח"ל מביא את זה במסילת ישרים, סימן שיש כאן דעה שבזמנו היא הייתה מקובלת, ועד היום היא הולכת ומתעצמת הדעה הזאת, לראות את עצמנו אנשי העולם הזה עם המלצות אלוקיות שהחברה האנושית תשרוד. השם ישמור מהדעה הזאת, בעצם מנתקת אותנו לגמרי ממקור החיים הנצחיים, והופכת אותנו להיות אנשים ככל הבריאות הנמצאות בעולם.
איפה זה מסדר שרים?
בסדר הוויכוח הוא בעצם שם, הוא מסביר שלזה הוא רומז גם במסילת ישרים שלפנינו. ושם הוא מרחיב את זה, הוא מביא את הדעה ומתווכח איתם ודן איתם. הדעה הקיצונית השנייה, כן.
זה טעות לומר שבעולם הזה אמור להיות לנו טוב,
רגע, חכה, הדברים התבררו מתוך עצמם. רגע, הדעה הקיצונית השנייה, שהיא רואה את המערכת המצוות רק כאלוקית לחלוטין, מנותקת לגמרי מענייני העולם הזה, וכולה מין סגוליות אלוקית, שבתוך מערכת החיים הזדמנות לך הזדמנויות כאלה, אתה בעצם חי חיים אנושיים, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא יפגיש אותך עם כל מיני נקודות מפגש מזדמנות של מפגשים עם צו השם, אתה באותו רגע קנית נצח, אבל אין לזה שום קשר בעצם עם המציאות, אלא הזדמנות במקרה. העולם הזה מזמן לך מקרים של ניסיונות. באת לעבודה, זימנו לך ניסיון עכשיו בנאמנות בממון, פשוט זכית להזדמנות. קנית עכשיו נצח, תמשיך הלאה עד ההזדמנות הבאה. זו הקיצוניות השנייה. האמת, באים בעלי הסוד ואומרים שהיא בדיוק נמצאת לא באמצע, אלא היא האמת. צריך להגיד אמצע, כי אין לנו שום, זה לא משהו באמצע, זו אמת שלישית. האמת השלישית באה ואומרת, העולם הזה הוא נצחי, הוא לא מערכת הזדמנויות לקנות נצח, אלא הוא צריך להיות הנצח. ממילא אתה חייב לחבר, להניח את רוחו האלוקית בעולם הזה, לאשרות בו את רצונו, וזה נעשה. אז לכן אנחנו רואים את המצוות פועלות תיקון בכל מערכת העולם. אנחנו לא יכולים לראות כאן משהו מזדמן במקרה, אלא העולם הולך ומתקדש. זה בעצם המבט הכי מדויק על מערכת המצוות ביחס לעולם. כן.
מה ההבדל בעילוי וקידוש? לפעמים אומר, תלוי החומר, לפעמים מדבר על קידוש החומר.
אז אני הייתי אומר ככה, אתה שואל שאלה טובה, אני לא מוכן לשאלה, אבל אני רוצה להציע. קידוש זה פעולה תהליכית. של תהליך. כלומר, שאני מתקדש, אז אני בדרך, אני מייחד את הדבר. אני אומר, במכשיר הזה אני רק אלמד דברי תורה, נגיד. לא ראוי ככה. זה סותר את כל מה שדיברנו עכשיו. אבל אני אומר את זה כאילו, אני רוצה להגיד, אני לוקח עכשיו וכן, היה לי חבר בישיבה שהוא אמר שבבר מצווה הוא קיבל עץ, אז בזמננו, היום זה כבר כל ילד יש לו, אבל בזמננו שהיה עץ פארקר, זה היה ילד המאושר, למי היה פארקר. אז הוא קיבל פארקר, הוא אמר, הוא החליט שאת העת הזאת הוא כותב בה רק דברי תורה. אבל הוא לא הבין את הסוד. שיכתוב רשימה למקולת, הוא מבצע את דבר השם בדיוק באותה מידה. אנחנו רוצים... כן, מה לעשות? עוד מעט תראה שרמך להגיד את זה, לא אני אומר את זה.
עדיין יש דברים, מה יותר?
אז עוד פעם, הסימן שלא הבנו לעומק את הדברים, זו סוגיה מאוד עמוקה. ואני מבין את ההתקוממות שלך. אתה צריך להתקומם, אבל רק אז נבין בסוף את עומק הדברים. אתה צריך להגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא לא ויתר עליך שנייה מהחיים. הוא לא ויתר עליך שנייה מהחיים. הוא לא רוצה לראות אותך רק בבית המדרש. הוא רוצה שתהיה קשור באמת שלם בכל שלמות ומקודש,
כן, אבל
כל החיים כולה.
תורה יש יותר מעלה, כמו שהוא כותב, שאם ידע הוא יותר יקר מעולה מכל מה שאפשר שקורא
את זה. בעולם הפרופורציות בסוף, אתה תניח את התורה במרכז, וכך היא תתקדש. כי אם התורה, אם אצל רבי יהודה הנשיא, התורה לא הייתה מסוס חייו, אז הוא לא היה יכול לאכול צנון חזרת וקישוט על שולחנו. אבא עתליה, אני לא בא. שבונים פרופורציה, כל דבר עומד במקומו. אתה לא יכול לקחת את האור שלי ולהפוך אותה ללב שלי. לא יעזור כלום, האור הוא אור והלב הוא מרכז.
גם הרוע של העולם זה...
רוע, רק מתי שהוא יהיה מנוצח. רוע כרוע הוא תמיד רע. כשהוא יהיה מנוצח והתברר שהוא הוביל ברישתו, הוא הוביל את הרצון, כך הוא יתוקן.
כן, אני מתכוון לא... דוגמה, בן אדם שמקבל דוח תנועה על משהו שהוא לא עשה באמת. זה
רע, רע, רע מתקן.
רע מתקן כי זה...
כן, איסורים ממרקים.
את האיסורים?
בטח. שמת את זה פעם?
לא, כן. דבר לי לעשות, באמת אני צריך לשמוח אחרי שאני מקבל דוח, אם אני בן אדם...
אם אתה בדרגת שמח באיסורים, בטח תשמח.
זה הדרגה שאני צריך להגיע.
כן.
אבל זה לא נכון שקיבלתי דוח.
אז למה קיבלת?
לא יודע,
אם יש לו אותם,
היה רשע,
הוא
ראה מישהו דתי,
אז
נגיד, דוגמה.
אז בטח היסטורים. אז מה אתה רוצה?
זה הוא עשה את הרע פה.
נו, בטח, הרע תמיד בא לידי בעלי בחירה, אז מה אתה רוצה? מי יעשה את הרע? הקדוש ברוך הוא יעשה את הרע.
הרע ניצח.
לכאורה ניצח, והוא לא ניצח, כי הוא לקח אותך, וזיקח אותך לנצח. המסכן הרע הזה רצה לעשות דברים רעים, הוא הפך להיות אמצעי הכי גדול לתיקון המציאות. אז תשמח. שזכית להיות שמטופל אישית כתאשר יאהב השם יוכיח וכאב את בן ירצה. בטח תתלונן עליו במחש.
לא, איך אנחנו נצליח איך זה מסתדר? אבל אני צריך לעשות ההשתדלות
מצד שני,
זה ברור שזה טוב. כל דבר בעולם מוביל אותי לטוב, אז מה איך זה ההשתדלות שאני צריך לעשות נגד הרע?
הוא רע,
תחיל
לכם ברע.
אבל זה טוב, זה
מעט השם, חס ושלום, חשב הוא לא שולח רשעים. אין בוחרים ברע, למה אתה מתבלבל בזה? הקדוש ברוך הוא יגיד לרשע לפעול רע. אז המצווה הגדולה לברר את זה עוד פעם ועוד פעם, רחמנא ליצלן, חס ושלום. לא להגיד אף פעם על רשע, להגיד הכל משמיים, זה הכל לבחירה חופשית.
אבל זה מוביל לטוב,
זה לא עניינו. הקדוש ברוך הוא צוחק עליו, יושב בשמיים, ישחק למו, שהוא בוחר ברע ויורד לשאול תחתית, והקדוש ברוך הוא מראה לו שהרשע שלו נכפף תחת רצונו.
אבל כתוב בדעת בונות שהקדוש ברוך הוא הרשע לרע.
בטח הרשע, כי מולה מאפשר, לא שולח, מאפשר לו לפעול, לבחור בין טוב לרע. כן, חס ושלום, השם ישמור.
אבל אתה שקבל מחלה, זה לא משהו מדויק מי את השם?
מי נתן את המחלה? מרכבת הסתרא אחרא. הקדושה לא נותנת מחלות. למה הסתרא אחרא מקבלת שליטה על האדם? כי מידת הדין אומרת שאין לו מספיק זכויות להינצל מפני כוח הרע, והוא זקוק לכוח הרע שיחזיר אותו הביתה על ידי הזיקוך.
זה לא נכון להגיד, זה מכוון מעט השם שזה
יקרה. הקדוש ברוך הוא לא שולח רעות, הוא שולח רק טובות, אלא הוא יצר את העולם עם אפשרות שנייה של מרגבת הסתרא אחרא, שברגע שהיא פיתתה את האדם והעמידה אותו באתגר, ובמקום לנצל את האתגר לטוב, הוא האמין לה והלך אחריה, אז היא עכשיו משתלטת עליו, אומרת, נכנסת לי תחת הידיים, תכיר אותי, ברוך הבא למועדון, אז עכשיו תכיר אותי מי אני, ועל ידי שתכיר אותי, ככה תיפטר ממני. זה הסדר, החוק שהעולם עובד בו.
קידוש זה התהליך ועילוי?
קידוש, מה ששאלת, קידוש זה התהליך, שאני מתקדש, מייחד, והעילוי הוא, זה המצב שכבר האדם, שהעניין האלוקי חל עליו. אז הוא מתרומם, אז הוא מתעלה, כי עילוי גדול הבריות כולם ביותם משמשי האדם השלים. זה כבר נקרא העילויים, שאדם מתעלה, מתרומם. זה מה שהרמח"ל אומר בתחילת פרק ו', אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מקדש עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו לעולם הבא. והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני. הוא אומר בסוף את החומר אנחנו לא נוכל בכוח עצמנו לקדש, אנחנו יכולים רק לייחד. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא ישרה שכינתו עלינו והוא ייקח אותנו אליו, אז לא, לא, נשאר תמיד אנושיים. אז כל פעולת התקדשות גורמת גם השראה אלוקית.
גם בזה, על בכוח, כמו שהזיקוך של הגוף הוא על בכוח.
קצת יפה, שאלה יפה, שאלה יפה, יש פה שאלה מאוד יפה. האם הקדושה, האם כמו שאמרנו שמערכת המצוות לא מתגלה בעולם הזה, שכר מצווה על מלאכה, שהיא לא מתגלה בעולם הזה רק לעתיד לבוא, הוא שואל האם מערכת הקדושה יש בה התגלות בעולם הזה או לא. שאלה מרתקת מאוד. האם שאדם מתקדש, האם זה שהקדוש ברוך הוא מקדש עצמו מלמעלה, האם זו פעולה שתתגלה רק לעתיד לבוא, או שכבר בעולם הזה אפשר לראות הבדל בין אדם קדוש יותר לאדם קדוש פחות? יפה מאוד, כן. אפשר להביא הרבה הוכחות ולראות שקדושה חייבת, ודאי ניכרת גם בעולם הזה. הצורה שהאדם זוכה שמקדשים אותו מלמעלה, מנתקת אותו ממציאות העולם הזה. מי שרוצה לראות את זה, יראה. כל אחד שישב בבית המדרש וילמד, אני נותן אחריות מלאה. מי שישב בבית המדרש וילמד כמה שעות ברצף, הוא יצא לרחוב ויסתכל על העולם כמו ברווזים לבנים. זה ייקח, יכול להיות זה יחזיק מעמד 5 דקות.
קדושה?
מה? זה קדושה, כן. זה השראה אלוקית.
של מי? של האדם.
כן. ברגע שהוא יחיל על עצמו את ההתקדשות, הוא באמת, זה לא דבר אנושי. אי אפשר להסביר באופן אנושי, זה לא ריכוז. יש דברים שאדם יכול להיות מרוכז, יצא מהריכוז, חוזר למצבו. קדושת התורה, רואים אותה שהיא חלה על הבן אדם, אמנם לא לפרק זמן ארוך, כי אחרת היינו, אנחנו ממשיכים לחזור למצב אדם הראשון אחר החטא, אבל אפשר לראות התקדשות. אדם מתקדש והוא הולך ומתנתק, פחות שייך אל מערכת שליטת החומר. הוא לא נשלט, הוא תמיד יישאר בשר ודם עם כל הצרכים, עם כל הכלים הבריאים שלו. אל תפחדו, אף אחד לא יאבד את כוחות הנפש שלו הבריאים, אם הוא ילמד הרבה תורה, אבל השליטה, הוא לא יהיה כל כך נשלט. אנחנו מרגישים שאנחנו נשלטים, אנחנו ממש נגררים. ממש רואים שאדם מרגיש לפעמים שהוא קצת עוזב את התורה, הוא מרגיש שפשוט איזשהו כוח מושך אותו, כי יש בעולם כוחות מנגדים.
אם זה מטרה, למה הגוף עצמו לא סובל את הדבקות? שרואים שנביא, שחוזים של רבנו, שמתגלה אליו, אז הוא לא יכול להישאר, כמה שהוא יכול להתעלף, הוא לא יכול...
כי שם מדובר בהשראה, זה לא התקדשות, זה כבר התעלות, שם מדובר שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו עליו. נבואה זה השראה.
אבל אם זה מטרה, למה
שחייב
לבטל את הגוף?
רק בשעה שהוא מקבל נבואה, אחר כך הוא חוזר למצב הטבעי שלו. יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו חיים טבעיים לחלוטין. בשעה שהוא הולך לבית המדרש של הנביאים, הוא מתחיל לפעול ייחודים, כמו הרמח"ל, כל רבע שעה נופל על פניו, ומקבל לנו 70 תיקונים חדשים. כזה הייתה בעצם מעין דמעין דנבואה.
זה הקדושה של האדם, אבל הקדושה של העולם עצמו זה היא רק אחר כך, לא רק אחרי
התחייה. ברור, נכון, נכון, ודאי, ודאי, אתה צודק, נכון. דיברנו באופן אישי, בהבחנות מאוד דקות, אבל ודאי שכמו שהפסוק אומר בישעיה, והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו, שבאמת הקדושה שכל העולם מרוכה להתקדש, זה יהיה בימות המשיח. זו הבשורה של ימות המשיח, שהעולם כולו מרוב גילוי האמת יהיה חייב להיות קדוש. כי הבעיה של למה אנחנו היום לא קדושים, כי חסר לנו מידע. אנחנו רואים את המעטפת באמת שולטת, וכשהעולם האמת יתגלה, אנחנו נראה כמה המעטפת נשלטת תחת הפנימיות, אז כולנו נהיה קדושים, נרצה או לא נרצה. זה כבר לא תהיה בחירה לגודל הגילוי. דבר אני אגיד לכם, נוסיף לך דבר מאוד נפלא שהגרא אומר בשיר השירים, דבר מאוד נפלא שישלים את התמונה. אומר למה היום, למה הפסוק אומר בספר משלי כבוד אלוקים אסתר דבר. אנחנו כולנו יודעים שיש עניין, לא עניין גדול, אבל המשנה במסכת חגיגה אומרת אין מוסרים מעשה בראשית ומעשה מרכבה אלא ביחיד חכם ומביא, הכל נורא נורא. הגמרא שם אומרת במסכת חגיגה, כבשים ללבושיך, דברים שהם כבשונו של עולם יהיו תחת לשונך, דבש וחלב תחת לשונך, שסתרי תורה צריכים תמיד להתייחס אליהם משהו בסתר. למה בסתר? איזה קידוש השם יהיה גדול אם נספר לעולם ונראה להם איך את התוכנית הפנימית של העולם ונדבר על זה ברחובה של עיר. למה הדברים האלו צריכים להיות בסתר? למה סדר המסירה שלהם? אז אומר הגר"א בשיר השירים, הוא אומר על הפסוק בפרק ח' כתוב שמי יתנך כאח לי יונק שדי אימי, אמצעך בחוץ השכחה לא יבוזו לי. הוא אומר רעיון מאוד עמוק, למה אמצעך בחוץ השכחה לא יבוזו לי? למה אם אדם מנשק אדם קרוב אליו ברחוב בזים לו? היום כבר לא, אבל אנשים בנורמליים בזים לו. למה זה לא מתאים? זה לא מתאים, זה כל כך אינטימי, זה כל כך אישי, מה פנימי, מה כל העולם שותף איתך, יש חיצוניות, יש רחוב, יש בית, יש מה הקשר, אבל כשהעולם כל כך חיצוני שאין בכלל נקודת פנים, אז אנשים לאט לאט יורדים לדרגת בעלי חיים, ובאמת כבר אין פנימיות וחיצוניות, אז אתם לא מתפלאים לראות שכבר לא בזים אפילו, השכחה בחוץ, לא יבוזו לי. לא מצד התיקון, אלא מצד הקלקול, יש כאן שני קצוות, שני סקלות, אתם מבינים? אפשר שלא בזים לו מצד הקלקול, אפשר מצד התיקון. לעתיד לבוא לא יבוזו לו מצד התיקון. למה? אומר הגר"א, שלעתיד לבוא נוכל לומר סתרי תורה בגלוי. היום יש כזה ניגוד בין הפנים לחוץ, אנשים לא יבינו אותך על מה אתה מדבר. אדם צריך כל כך להיכנס לעולם האינטימי האלוקי כדי להבין את השיח הזה. כמה אנחנו צריכים לעמול כדי להבין את ההבחנות האלה. תגיד את זה לאדם ברחוב, המעטפת שלו כל כך מעובה. אמר לי, מה אתה מדבר? אמר לי, זה דברים, תשמע, אתה מנותק, אתה לא ריאלי, אתה משיחיסט, אתה מדבר על דברים לגמרי, מה הקשר? מה אתה רוצה ממני? תשמע, תהיה ריאלי, פה העולם מתנהל, בורסה, כסף, עניינים. מה? זה מיסטיקה. הוא לא, לא, לא מתחבר לו. אז אומרים, אתה לא עוסק בספר. אל תחלל לדברי תורה. אל, מצוות, חוקים, כל אחד יבין. שמע, אין לי בעיה, חוקים אני מקבל, חוקים, לכל מערכת בעולם יש חוקים. לשמור, לא לעבור באדום, אני מוכן לקבל גם שלא נוסעים בשבת. זה גם אדם מוכן לקבל. אבל להגיד לו רעיון שכל החיצוניות של העולם עומדת על סוד אלוקי, זה בלתי נסבל אצלו. אז הכבוד של התורה, כבוד אלוקי מסתר דבר. תצניע, תהיה אינטימי. אתה אדם אינטימי, זה לא מתאים לך החוץ. יש כאן ניגוד גדול, יש כאן מאוד מאוד ממש הפכיות מאוד גדולה. אבל העתיד לבוא, העולם יהיה כל כך מקודש, הדת תתרבה בארץ, שבני האדם יראו אותה, את העולם באמיתותו, אז גם השכחה בחוץ לא יבוזו לי, כי כבר לא יהיה ניגוד, לא בגלל שהעולם ירד לחיצוניות, אלא העולם נתעלה לפנימיות, ואז הניגוד שוב פעם יתבטל.
מה קשור לאדם הראשון שביתם
מבין
שהוא
ארום? ודאי, ודאי. במאיר אומר כאן, ודאי רעיון עמוק, אין ספק, והתבוששו. למה והתבוששו? למה אחרי החטא יש בושה? הבושה נובעת כי הנשמה, אומר רבחל באדיר במרום, לא סובלת שמייצג אותה חיצוניות כל כך מהובה. עם כל הכבוד, אך תתביישי, את מייצגת אותי, זה לא יפה. האדם, הנשמה מרגישה את הניגוד. אז היא אומרת לגוף, תתכסי. זה שאת נמצאת, אני מבין שזה מוכרח המציאות אחרי החטא. אבל לכל הפחות תתביישי. תשימי את החוץ כאילו כדבר לא מייצג. תסתירי, תגידי זה לא אני. הפנים מגלות את הפנים, מגלות את הדבר היותר דומיננטי, אבל הגוף, אל תראה, זה לא מייצג אותי. כשכמה שאנשים יותר יורדים, מאבדים גם, כמו שבדיוק אותה נקודה, מאבדים את הבושה לא ממעלה, אלא כי הנשמה פחות מהירה. זה בעצם העולם נמצא במצב כל כך קשה של אחרית הימים, של עיבוד, מה שנקרא חוצפה הסגה. חוצפה הסגה זה בעצם שהחיצוניות משתלטת על הפנימיות עד כדי כך שהיא משתיקה לגמרי את הפנימיות ואומרת, שתקי, אני מנהלת את העניינים ואת אין לך אמירה. וכשאין אמירה, אז הולכים ומתקרבים ממש לדרגת הבעלי חיים שהניגוד הזה אפילו לא מורגש.
אני משאל שאלה,
כן.
מבינה שזו שאלה קשה, מתי משאלה. למה זה בא לידי ביטוי יותר בקרב המין הנשי, יותר מה שהמין הנשי? ככה
לפי המציאות. ממש לא. הסיבה היא מאוד פשוטה. כי הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בסדר, שהאישה היא בעצם חיצוניות. אישה היא חיצוניות, אז אני מקווה שאני אומר דברים לא פוליטיקה קורקט, אני כבר להגיד שפה אני מקווה שאתם לא מעבירים לתקשורת שלא יהיה בעיות, בסדר? נרצה או לא נרצה, הקדוש ברוך הוא חקק את העולם, שהאישה היא חיצוניות לפנימיות. זה הסדר. עזר כנגדו. היא עומדת כמעטפת, ונקבה תסובב גבר. זה הסוד שהכלה מקיפה את החתן בחופה, כי התיקון שלה להיות נטפלת לפנימיות שהוא מייצג. זה התיקון שלה. אם זוכים, אם לא זוכים, אומר הנביא ישעיה, עמי נשים משלו בו. אתם חושבים שזה במקרה שפתאום בדור האחרון יחד עם כל החוצפה יזגה, פתאום נהיו אנשים מצילי נפש ודואגים למין החלש ושוויוניות? אתם באמת חושבים שזה מגיע ממקום מצילי? זה מגיע ממקום שהפנימיות איבדה את חלקה, שהפנים לא מדבר, אין לו אמירה, אז החוץ משתלט. עמי נשים משלו בו, עשיו יקדים נשיו לילדיו. החיצוניות משתלטת על הפנימיות. אז ממילא, כיוון שהאישה היא בעצם גדרה חיצוניות, המקום ששם היא, התיקון שלה צריך להיות במקום החיצוני שלה, ולכן היא מתקשטת. לכן כל כולה היא באמת אמורה באמת להתייפות בחיצוניות. זה חלקה, ושם היא צריכה לתקן את תיקוניה. האיש יותר פנימי במהות שלו, החיצוניות שלו באמת פחות מעניינת אותו, הוא באמת יותר פנימי. ולכן, אז כל אחד פוגם במקום ששם הוא מתקן. אז היא רוצה להתקשט, היא מתקשטת במקום שהמין האנושי נמצא. היא לא רוצה פה לעשות מה, היא לא במודע מבינה מה היא עושה, אבל היא עושה את מה שהמקום שהעולם עומד בו. אף אחד לא עושה דברים בכוונה זדונית, אלא שם העולם נמצא. שם אני נמצא, אז הוא נמצא במקום הזה. זה לא, אין כאן משהו יותר מדי מורכב. טוב, נחזור לעניין שלנו. עכשיו, אחרי שהבנו את סוד המצוות, עכשיו הוא אומר, ואילו לא הייתה גזרה, הוא מזכיר לנו את מה שכבר דיברנו בחלק, בפרק שני. ואילו לא הייתה גזרה גזורה שימות, סליחה, בפרק שלישי, ואילו לא הייתה גזרה גזורה שימות, הכוונה על אדם הראשון, כמו שזכרנו לאל, על ידי המעשים האלה, כלומר, על ידי שהאיש היה משתמש מן העולם בגבולות וסדרים, הייתה נשמה מתחזקת, וחושך הגוף מתחלש, באופן שהיה מזדקך על ידה זיכוך גמור, ומתעלים שניהם אל הדבקות בו יתברך שמו. ולפי שהגזרה גזורה, אין הדבר נעשה בפעם אחת. אך על כל פנים, כלומר זה לא מתגלה כאן בתוך כדי עולם העבודה, אך על כל פנים מתחזק את הנשמה בעצמה, והגוף מזדקך בכוח, אף על פי שאינו נעשה בפועל, לא תראה בעולם הזה את הגוף יותר מאיר, יותר מזוכח, וקונה האדם מצב שלמות בכוח, שיצא אחר כך לפועל בזמן הראוי לו. עד כאן הוא מסביר לנו את המערכת של הסדרים והגבולות. אך, ומי הם הסדרים והגבולות? אך הסדרים והגבולות האלה, הנה הם כלל המצוות, הסין והלווין, אשר כל אחת מהן מכוונת אל תכלית הקנות באדם והצין בו, אחת ממדרגות המעלה האמיתית שזכרנו, והסרת אחד מענייני החושך, ואחד מענייני החושך והחסרונות, על ידי פועל המצוות עשה, היא המניעה מן הלא תעשה. ואולם, פרט המצוות כולם, אם תשאל אותי למה צריך תרי"ג, ולמה צריך שכל מצווה תהיה מפורטת לכל כך הרבה פרטים? דרך אגב, הדעה הראשונה היא בכלל תמועה לחלוטין. איך הם לא מתביישים להגיד שהעולם, שהמצוות ניתנו לצורך העולם הזה? בשביל זה צריך שהתפילין שלנו לעולם ועד, אנחנו לא נדע אפילו, לא נראה אפילו את רוב הקשרים והעטיפות וכל הפרטים הקטנים שיש בתוך התפילין הסגורות שלא צריך לפתוח אותם אפילו כל החיים מעיקר הדין. אז מה זה? בשביל מה זה? איזה תועלת אנושית יצמח מכל כך הרבה פרטים ומשפטים? וכן פרטי כל מצווה ומצווה, הנה הם מיוסדים על אמיתת מציאותו ועניינו של האדם בכל בחינותיו, ואמיתת ענייני השלמות המצטרכים, כל דבר בתנאיו וגבוליו מה שצריך להשלמתו. ואומנם החוכמה העליונה שיודעת כל זה לאמיתו, ויודעת כל ענייני הברואים כולם ושימושיהם כמו שבראתם באמת, השקיפה על הכל וכללה כל המצטרך במצוות שציוונו בתורתו, כמו שכתוב, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו כל הימים. מה זה לטוב לנו כל הימים? כמובן לנצח, אבל לנצח בארץ ישראל, כמובן שבסוף כל המעשים שלנו שפעלנו היום בעולם, התעוררו לחיים כחלק מתחיית המתים. זה לא שאנחנו נקום עם כל שלמותנו שפעלנו היום, זה נקרא העולם שיחזור לחיים. ארץ ישראל תחזור למצב הבריא שלה, כן.
אפשר להגיע לרמת הגושה בחוץ לארץ?
מה זה?
אפשר להגיע לרמת הגושה בחוץ לארץ?
אתה אומר דבר וסותר. ארץ הקודש, אז איך אתה רוצה בחוץ לארץ? אני לא מבין אותך.
האם זה בגלל שגדולי דורות בזמן הגלות?
מסכנים.
הגיעו רק על הפרישות? כאילו,
יש. יש.
לא ארץ גדול שבאמת אכל הרבה ו...
לא, הרבה אמר שבסלס...
אכל, אכל. הפרישות היא בדרך הגלושה, אבל לא ארץ באמת...
הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל גם בתנאי תיקון הגלות. אנחנו לא יכולים לדעת באיזה דרכים הוא פועל בשעה של בדיעבד, שעם ישראל נאלץ להמתין בגלות ולתקן את מציאותו שם. הוא ודאי אפשר לעם ישראל להתקרב עד קצה הגבול היכולת, אבל ודאי שזה בכללים, בכללים של אונס, בכללים של פטור. מה לעשות? אז תאר לך, אם תדון קל וחומר בעצמך, אם ראית גדולי עולם שהגיעו לקדושה בחוץ לארץ, תבין לאיזה קדושה אתה יכול להגיע בארץ ישראל. הם הגיעו, הם הגיעו לקדושה יחסית, כן, כי הקדוש ברוך הוא שלח אותם לשליחות הזאת, ובתוך השליחות הזאת הוא נותן כלים כדי שעם ישראל יתמודד במציאות הבדיעבד הזאת.
מה נראינו, כאילו כל הדברים שאנחנו מכירים,
אלא
זה
דברים שלא חם
הרבה,
לא שמע בקצת חושב. אתה שואל שאלה חדשה, כן? למה אנחנו רואים שרוב חכמי ישראל חושדים את עצמם ולא מפחדים להמשיך מדרגת הפרישות לדרגת הקדושה? אנחנו לא יכולים, כל אחד וליבו, אנחנו לא יכולים לדון. אז כנראה שהם נורא חוששים שהיצר יטעה אותם, אז הם מעדיפים להישאר, אני מאמין שזה לא... שהם ודאי קדושים, הקדושים לפי ערך, לא בצורה כל כך ברורה שאדם רואים עליו בוודאות שהוא עבר מטרס. רבי יהודה הנשיא, רואים עליו, זהו, האיש הזה כבר עבר רבינו הקדוש. בהיסטוריה אנחנו מכירים יהודי אחד שכבר עבר מטרס. אני אומר, מספר את מה שאני יודע, רק מהסיפורים יש ספר הדרת קודש, אולי סיפרתי לכם פעם, בספר הדרת קודש של כתב יד של הגרא על מדרש הנעלם זוהר החדש רות. שם בהקדמה, כותב הקדמה לספר, כותב רבי קראו לו נזכר עוד שנייה, אברהם שמחה מאמציסלב. הוא היה בן אחיו של רב חיים מוולוז'ין, הוא היה אחד מבעלי הסוד הגדולים של אותו הדור בליטה. אז הוא כתב את ההקדמות להוצאת כתבי הגרא, אז כיבדו אותו לכתוב את ההקדמות. הוא כתב הקדמה לספר הזה, ושם הוא כותב, דרך אגב, שם דבר מופלא, הבאתי את זה בספר, מי שרוצה לראות, התקתי את זה, שם הגרא כותב מפורש, אנחנו, הוא אומר את זה ממש, הוא אומר, קיבלתי בגילוי, הוא אומר, כך הוא אומר, אחד, אולי המקום היחיד שהוא אומר, מתוך הדברים, הוא אומר, הגרא שם אומר ככה, אני אגיד לכם מה שכתוב, אני נזכר בדברים מעניינים, אז תסלחו לי שאני חורג מה... הוא כותב שם ככה, כתוב שם בזוהר חדש רות, כתוב ככה, שסוד הפסוק הזה לא יתגלה עד שיבוא משיח. והוא אומר הגרא למטה, ונתגלה לי. אתם מבינים?
איזה פסוק זה?
ולנעמי מודה לאישה ושמו בועז. תחפשו את הגרא, את הדרת קודש על ספר רות, ודהיינו על... אז פלא פלאים, זה המקום אני חושב הראשון, היחיד שהגרא בכבודו ועצמו כותב שהוא היה בעל גילויים. הוא אומר ככה, ונגלה לי. בעצם הוא מכריז שהעולם הלא, מי שרוצה לפרסם בעולם, הכרזה של הגאון וילנה, שהעולם הלא על הפסים, על הרכבת האחרונה שאין לה על חזור, ונגלה לי. הנה, הגיע השלב שהקדוש ברוך הוא גילה על האנושות את סתרי תורתו שהוא שמר אותם עד אחרית הימים. אז אין כאן שום, זה ממש כתב יד קודשו, עם חותמת, עם כל ההסכמות, אין כאן שום ספק בדבר הזה. טוב, זה אני אומר את זה כדבר מופלא ביותר שכדאי לפרסם. בספר אחרית קרשית. הוא כותב, אבל איך תבין את זה? מאוד סוד נורא מורכב. אבל איזה מעניין, ונגלה לי, ואלה פלאים, ממש לא יאומן כי יסופר. זה אומר שנגלה לי, אתם יודעים מה נגלה לי, יעקב אבינו מגלה לו את זה. זה לא, אין כאן ספקות בעניין הזה. טוב, יתחיל התהליך. עכשיו, אני גם לא אומר בפירוש, תקלו בפנים את המילים מדויק, אני לא זוכר אותם, את הציטוט מדויק. שם בספר אני מעתיק את הציטוט. אז בתוך הדברים, בתוך ההקדמה של רב שמחה מהמציא סלב, הוא כותב כך, הוא אומר, מספר וספר לכם סיפור מופלא. הוא אומר שהגאון מווילנה, הוא אומר, לא רצה להתעסק עם החיצוניים בכלל. לא רצה עסק איתה. כל פעם שהיה מגיע איזה דיבוק או מישהו, היה אז... לא רצה להתעסק, הוא אומר, אין לי עסק עם הסתרה אחת, לא רוצה בכלל להתעסק איתה. אז הוא מספר שם שפעם אחת היה שם איש אחד שהתחיל לדבר בצורה, אני לא יודע מה היה לו בריא בנפשו, אבל דיבר בצורה כנראה, שנראה שיש בו איזה רוח לא בריאה. אז הפחידו אותו, מישהו בא והפחיד אותו, אמר לו, אם לא תפסיק, ניקח אותך לגאון מווילנה. אז הוא אמר, אני לא מפחד, הוא אמר שהוא לא רוצה עסק איתנו. ככה הוא אומר, הוא לא, אין לו עסק איתנו, אנחנו לא מפחד ממנו. טוב, אז אחר כך אמרו לו איזה מילה בשם הגאון מווילנה, אז הוא נבעל מאוד, ושאלו, אז מי שחקר אותו, אחד החכמים שחקר אותו, למה אתם מפחדים מהאיש הזה כל כך? הרי הוא בכלל לא איש בעל תעניות, הוא בכלל לא סקפן. למה ככה האיש ששאל את הרוח הזאת, שואל אותה, את הדיבוק הזה, שואל אותו, למה אתם מפחדים מהגאון מווילנה? הוא בכלל לא בעל תעניות, הוא אדם שנראה חי נורמטיבי, הוא בכלל, אז הוא, והוא כותב בסוגריים, כידוע שבסוף ימיו כבר לא היה פרוש בכלל. כלומר שהוא כבר הגיע לדרגת קדושה ובכלל לא עסק בפרישות. אז אומר לו הרוח, אנחנו מפחדים מהאכילה שלו יותר מהתעניות שלו. ככה כותב ה... לשם אנחנו צריכים כולנו להגיע, חבר'ה, אין לאיפה לברוח. מה?
זה אפשרי. זה איתן לכל
העולם. אתה רואה שזה דבר אחר. לא באנו להגיד להתיימר. אבל ברעיון, הרעיון צריך ללוות אותנו, כי באחוזים מסוימים כולנו שייכים לזה. לא במאת האחוזים כמו הגרא, ולכן אנחנו מפחדים לקחת, אבל... באותם דברים שאנחנו פועלים, אנחנו שייכים לרעיון הזה. יהודי צריך להיות שהסיטרא אחא מפחדת מאכילת השבתות שלו בוודאי, וגם מאכילת החול שלו. כן.
זה עובד בפועל.
אנחנו נעשות
תוך כדי
אכילה. לא תוך כדי אכילה, תרשו לי להגיד. לא לפני ולא אחרי. ללמוד להיות מכוון. ולהיות מכוון זה רק על ידי למידה רציפה. שזה למידה שמשנה את דפוסי תפיסת החיים. כל עוד שהלמידה שלנו היא משהו באיזה קופסה מנותקת, סימן שאנחנו לא למדנו את הלמידה הנכונה. הלימוד של דרך, מה שנקרא דרך השם, לאיפה העולם הולך, צריך להיות כל כך סגור מכל הפרטים שלו, וכל כך מיושב על הלב, באופן שזה כל כך בהיר לי לאיפה אני הולך, שבאמת אני נוסע לשם. זה נקרא תשבות אל לבביך, להשתכנע באמת. איך עושים את זה? עוד פעם לומדים ועוד פעם לומדים, וחייבים לקבוע לזה עיקר גדול של למידה. זה הלימוד צריך להיות הכי מרכזי בחיים, לא מרכזי מבחינת כמות אלא מבחינת הלב. הלב של הבן אדם נמצא בלמידה הפנימית של התורה.
ממילא,
כי זו המהות של הבן אדם, שם הוא חי ושם הוא באמת נוסע.
שעת סעודה שעת מלחמה.
מה?
שעת סעודה שעת מלחמה.
זה כתוב כזה מאמר?
של
ש"ס. אתה תזכיר מה?
לא יודע בדיוק, אבל
אני
בטוח שזה כתוב
ש"ס. מאיזו משמעות שעת מלחמה? אז למה רק באכילה? יש לי מלחמות יותר קשות בחיים. מה? בבית המדרש אין לנו מלחמה, שם הוא עובד יותר קשה לקחת את התורה ולהפוך אותה סם המוות. מה קרה? אבל תראי לי את המאמר, תחפש אותו, אני לא זוכר כזה מאמר, אבל לא ראיה כמובן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.